ראש ישיבת הר המור, בית נאמן בישראל. אנחנו בעמוד 110, פסקה שנייה. אם בחור הולך לפגישה כדי לבחון את פרטי אישיותה של הבחורה ולבדוק למשל מה צבע השיער שלה, הוא לא יצליח. להחליט להינשא. הוא לא יצליח להחליט להינשא. אם הוא ילך בדרך זו, הוא יצטרך לבדוק אלפי פרטים קטנים ולבחון אם אינם מפריעים לו. הוא לעולם לא יוכל להגיע להחלטה. מזכיר קצת מה שאומר הרמב״ם בעניין של טעמי המצוות, שאם אתה בא להבין את כל טעמי המצוות, כל טעם וטעם, אתה משתגע שיגעון ארוך. כי אי אפשר להבין כל פרט ופרט. אותו דבר גם פה. כשאדם שם לב לפרטים, וכל פרט אצלו זוכה לתשומת לב מיוחדת, קשה לצאת ידי חובתו. קשה מאוד. כי פה הוא רוצה ככה, ושם הוא רוצה ככה, פה הוא רוצה ככה. זאת אומרת, אין איזשהו, הייתי אומר, גישה כללית שהיא כבר ממילא מאשרת את הפרטים. אנחנו דיברנו על כך, שאם אדם, כן, יש לו גישה כללית שהוא מחפש שדה לזרוע בחיטה, חשוב לו שבאופן כללי השדה תהיה טובה. אז מראים לו שדה. אז נכון, יש קצת צלעים בשדה, השדה היא אולי ממוקמת קצת רחוק מהעיר, אבל מה זה משנה? אבל היא משובחת לחיטה. אז אני אסע לשדה 20 דקות, בסדר. אני אסע לשדה 20 דקות. אבל יש יתרון עצום בשדה הזו, היא גדולה, היא משובחת. אז יש פרט כזה אחר. בסדר, ברגע שאני, יש לי קו מנחה כללי, אז הרבה יותר קל להתמודד עם הפרטים. צריך לשים לב לנקודה הזו, שהרבה פעמים אנחנו, כן, מעבירים על המידות, מעבירים על הפרטים, כתוצאה מאיזשהו, הייתי אומר, עקרון מנחה כללי, שאם אנחנו מוצאים אותו, קל לנו הרבה יותר לקבל פרטים מסוימים. שאלמלא אותו העקרון, הפרטים האלה הם מפריעים לנו. זאת אומרת, הפרטים הם מתבלטים, כן? כל פרט, כן? בסגנונו המיוחד, כן? כל פרט הייתי אומר, במשיכת תשומת הלב אליו, לטובה או לרעה. כל פרט הוא מאוד מתבלט כאשר חסר את ההסכמה הכללית, את העיקרון הכללי, את האידיאל שראינו, האידיאל של אהבת השם יתברך, שהוא כבר מוחק המון פרטים, עד כדי כך שהאידיאל הזה יכול אפילו להביא אדם להתחתן עם בחורה שאין לה יד או רגל, עד כדי כך. אבל בלי האידיאל הזה, פתאום העובדה שאין לה יד היא מאוד מציקה, כי אז היא נידונה על פי הכוחות הנמוכים שבי. זאת אומרת, בהיעדר כלל, שופטי הנפש, כן, מי הם? הכוחות היותר נמוכים. אבל בקיומו של כלל ואידיאל, כל האישיות מתרוממת לבחון את בת הזוג על פי רעיון כלי, רעיון גבוה. אז ממילא לא החושים הנמוכים הם אלו שמכריעים את הדין, הם אלו שפוסקים את ההלכה. זה הרעיון. כן, כללו של דבר. בכל מקום שנראה שיש יותר מדי פרטים שמפריעים לנו, תחשבו על זה, אדם בא למילואים. ואז הוא נכנס לחדר, שם אמרו להשתכן ב-24 הימים הקרובים. והדלת של הארון, ארון מתכת כזו עם 4 תאים או 2 תאים. והדלת היא קצת עקומה, ומה זה הדלת עקומה? ואז הוא פותח וחסר מדף. מה זה חסר מדף? ואז יש לכלוך בחדר. מה זה לכלוך בחדר? ואז אני יודע, הקרש של המיטה הוא קצת דק. מה זה דק? הבן אדם זה לא בא לעשות מילואים. הוא בכלל לא מבין למה הוא נמצא פה בכלל. מבינים? אבל חייל שבא באמת מבין לשמה הוא מתגייס לסיירת, הוא לא ידקדק עכשיו על האבן שהוא ישן עליה כן, עם השק שינה. זה ברור, הוא יש לו רעיון מנחה של מסירות נפש, של הקרבה, כן, של 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 פיתוח החיילות, כן, של... זה ברור, אז מה, עכשיו תחיל דקדק על הדברים האלו? אבל שאין לך אידיאל מנחה, כל אבן קטנה, אתה קופץ את לב השמיים. זה הרעיון. זה הרעיון. בתקופתו של אחד הרכה, רבי יהודה בר אילאי, היו מתכסים שישה בתלית אחת ולומדים. היו מתכסים בתלית שישה. כן? מתכסים. כן? אנשים למדו תורה מתוך האידיאל העצום של אהבת התורה, של הרצון להיפגש עם דבר השם וכו' וכו' וכו'. העיקר שאפשר ללמוד תורה, אז אין לנו לכל אחד בגד, נתכסה כולנו בתלית אחת. גם כן קשור לזה. מה הרעיון המנחה? מכוח מה אתה נכנס לדבר? כן? לפי זה יוכרע. כן? תשומת הלב, או הייתי אומר, הדקדקנות שאתה מדקדק בפרטים. זה מה שהוא אומר, זה מה שחבוי בדברם, נאמר כך. הוא יצטרך לבדוק אלפי פרטים קטנים ולבחון אם אינם מפריעים לו. הוא לעולם לא יוכל להגיע להחלטה. אתה משתגע שגאון ארוך. כן, שמה של הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר, זה ספר החינוך. אם אתה בא לחשב הפרטים, אתה משתגע שגאון ארוך. עכשיו ספר החינוך מביא זה, אולי מביא זה שם הרמב״ם, לא טועה. שגאון ארוך. רגע, צריך לדעת שאדם יכול להתחתן עם כל בת ישראל כשירה. כל בת ישראל כשירה פירוש הדבר, כל בת שאימה אפשר לבטא את אהבת השם. כל בת שאפשר איתה לבטא את אהבת השם. אבל נגיד יותר מזה, אם אהבת השם היא בוערת בליבו של אדם, כן? בוערת בליבו של אדם, ובסופו של דבר ימצא גם את ההתאמה לבחורה הזו. עכשיו, אנחנו לא באים להטיף עכשיו להתחתן עם הבחורה הראשונה שתפגשו. אנחנו רואים את הרמה העקרונית. אבל לא יצויר שאדם יהיה מלא באהבת השם. הוא יכול, כן, תן דוגמה פשוטה אגב. אדם שמלא באהבת השם, הוא עובד את השם יתברך גם במציאות של חולי, לא עלינו. מי היה באמת חושב שבמציאות של חולי אפשר לעבוד את השם יתברך? מציאות של חולי נורא קשה, כואב לך בטן, כואב לך ראש, יותר גרוע מזה חס ושלום. אבל באהבת השם מוצאים את הכוח לעבוד אותו בכל מציאות. רבי יוחנן, כשהיה חולה, במצבים שהיה... לא, זה לא זה? במצבים שהוא היה חולה, הוא לא יכול לעשות כלום, לא היה מסוגל ללמוד, מה היה עושה? היה יושב בפתח בית המדרש, וקם בפני תלמידי חכמים, זה כל מה שהיה מסוגל לעשות. היה יושב ככה, רואה את הימית חכם, עושה ככה. שהוא לא מסוגל לקום. זה מה שהוא עושה כל היום. זאת אומרת, אהבת השם האדירה שלו, מתוך כך אהבת התורה ואהבת תלמידי חכמים, הביא אותו למצוא את הדרך לעבוד את השם יתברך, גם במצב של חולי. עכשיו אני רוצה את כל זה לקחת לעניין שלנו. כאשר יש לך אהבת השם, אתה תגלה את רצונו בכל מציאות. במצב של חולי, ולהבדיל, עם כל אישה ואישה. כל עוד באמצעותה אפשר לגלות את אהבת השם. זה הסיפור, נו. אגב, זה גם מאוד הגיוני. זאת אומרת שזה צד מאוד מאוד הגיוני. אני חושב שזה מתקבל על הדעת. מתקבל על הלב, מתקבל על הדעת. כל הקושיות שלנו על האפשרות הזו, הן צומחות מכך שאופק החיים, אופק ההסתכלות שלנו על גודל המציאות, הוא קצר מאוד. ואז אנחנו נתקלים בהמוני סתירות על דרך חיינו. פלוני אלמוני מפריע לי, וזה מפריע לי, וזה מפריע לי, טעו אני לא מחבב, וזה לא נראה טוב, וזה פה וזה ככה. יש לנו הרבה דברים שמפריעים לנו, לא בגלל שהם לא בסדר. כי יש צמצום. במקום שהפרט תופס מקום גדול מדי, ככל שאדם הוא יותר פרטי, הוא מסוגל לקבל פחות דברים. הוא מכיל פחות, ליבו צר מלהכיל. ליבו צר מלהכיל. ככל שאדם הוא יותר גדול, ככל שהרצון המנצח על האדם הוא רצון יותר כללי, הוא יכול לגלות את כבוד השם בכל דבר ודבר, בכל דרכי חדאיו. אז מה לי גידמת, מה לי עיוורת, כל עוד אפשר לגלות איתה את המגמה העיקרית של המציאות. כל בסדר, שום בעיה. כן. כן. האמירה הזו היא נכונה, אבל לא אמרנו שרק היא מתאימה. אמרנו אז משפט מוזר. יכולתי להתחתן עם כל אחד ואחד, אבל כמה טוב שהתחתנתי עם אשתי. זה משפט פרדוקסלי, אבל יש בו אמת גדולה. לפי מה שאנחנו רואים פה, אפשר להתחתן עם כל אחד ואחד. אם יש לך אהבת השם מספקת, המידות שלך מתרחבות. מה שנקרא, אתה מעביר על פשע. כן, מעביר על המידות. העברה על המידות מאפשרת להכיל. אנשים שעובדים קשה בתוך הזוגיות שלהם, הם גם יודעים את הדבר הזה. ככל שהמידות מתרחבות בתוך מערכת הזוגיות, אתה מסוגל להכיל גם נשים או דמויות או טיפוסים שבעולם, מעולם לא היית חושב שאתה יכול להכיל אותם בכלל. אנחנו רואים את זה גם פה במהלך ההתפתחות הרוחנית שלנו בישיבה. בתחילת התהליך היינו מאוד קצרי רוח ביחס לסוגים מסוימים של חברים. אחרי שנה, חצי שנה, אנחנו מאוד סובלניים כלפיהם. איך אתה מכיל אותו פתאום? איך הוא נכנס לרשימת העשר חברים הראשונים שלך? איך הוא התברג במקום השמיני בפלייליסט שלך? איך? הרי לפני שנה הוא בכלל לא היה נכנס, לא יודע להם. מה פתאום הוא עושה במקום השמיני? הוא לא השתנה. אתה השתנית. אז הנה הוא נכנס. אז החבר שלך זה לא רק שמעון, זה גם ראובן, זה גם יששכר, וזה גם מנחם, וזה גם יוסף. אתה גדלת, אתה מבין? וזה מה שאנחנו רוצים פה לומר. זה מאוד לא פופולרי, כן? התובנה הזו היא לא פופולרית, וזה בסדר. בסדר. אבל צריך לדעת שזה אמת גדולה מאוד, אולי אפילו יותר מן האמת המוכרת לנו. שעל פי אנחנו שופטים לשפט ובחסד, או לחסד בחורה כזו, על פי כל מיני עמות מידה שמקורם הוא באיזשהו צמצום אישיותי. טעם אישי מודגש מדי. זה מתחיל להיקלט, זה מתחיל לצלצל, נכון? פחות או יותר, פחות או יותר. ואם כל זאת אתם פטורים, פטורים, מלהתחתן עם הבחורה הראשונה שתפגשו, בפגישה הראשונה, כן? פטורים מזה. אנחנו לא שם, פשוט לא. יחד עם זה, אני מקווה שכאשר נפגוש, כן, בפגישה הבאה, אנחנו נזכור את הפסקה הזו כדי בכל אופן לפתוח את עצמנו יותר לבחורה, לפתוח את עצמנו יותר, פחות להיות נעולים על פרטים וכל מיני העדפות כאלו דקדקניות ונקדניות, כל מיני דקדוקי עניות שיסודם ושורשם הוא בחוסר הנוחות של האגו, כאשר הוא פוגש משהו שזה לא בדיוק הטעם שלו, ולא הצליל שלו, ולא הקפה שלו, ולא את הזה שלו. כל זה לא תמיד שייך לטעם אישי. לא תמיד אפשר לתלות את הכל בטעם אישי, על טעם הריח, המתבקר, וכל זה וכל זה. הרבה פעמים מתהדרים במשפטים כאלו. אבל אמיתו של דבר, כן, כל ההצלקות האלו, מסתירות את העובדה המאוד פשוטה ויסודית שאתה פשוט מצומצם. מצומצם. אתה מסתכל דרך חור המנעול. כשמסתכלים דרך חור המנעול, אז רואים רק את קצה הנעל שלך. כן. קצה הנעל. ואפשר לחשוב שיש בעולם רק קצה נעל. אתה רואה זוכרים אדם שמסתכל על העולם דרך החור הקטן הזה כשאני מסתכל. הוא חושב שכל המציאות זה קצה הנעל שם שנמצאת בקצה החבר. יגיד לו שיש מסביב עוד נעל, הוא יגיד, על מה אתם מדברים? רק, אני רואה רק נעל. לא, יש עוד נעל מימין. על מה אתם מדברים? אתם מזויים, אתם לא נורמלים. תעשה ככה קצת. אני רואה עוד רגל. בני אדם. עכשיו תחשבו שכך בני אדם מסתכלים על פי רוב על המציאות. אז זה פשוט מפליא. הדוגמה הזו שהבאנו עכשיו, כן, דוגמה של לקוחה מן המציאות הפיזית המוחשית, למעשה היא שוררת בתוך הנפשות. זה פשוט לא יאמן. לנו נדמה שאנחנו רואים עולם, לא, כן, מה, בדי, מה, יש לך 5 יחידות פיזיקה, נו. אבל זה פשוט מצחיק, כן? זה ממש מצחיק. מה כבר אנחנו יודעים? אבל ככל שאנחנו מרחיבים את העין הפנימית שלנו, אנחנו עומדים להכיר שיש פשט, יש דרש, יש רמז, יש סוד, יש ארבע עולמות, מלאכים וסופים. מכירים את המציאות בצורה הרבה הרבה יותר מורכבת, משוכללת, רבת פנים ועומקים. פלא פלא. טוב, דבר פה. אתה בא לבדוק, כן, להיפגש עם בחורה, האם אתה מסתכל עליה דרך אור המנעול, או אתה מסתכל ברחבות, כפי שאנחנו מדברים כאן, מתוך אידיאל של אהבת השם, אהבת ישראל, הרצון לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כן.
יש מקום עומד שהמבט הזה, שהמבט העליון שציירת עכשיו, לפעמים נעלם, אז אתה מסתכל מאותו מקום קטן.
נכון, לכן צריך לאחוז, לכן אמרתי שאנחנו לא שם. אנחנו צריכים להסתכל דרך משקפיים שהן יותר, נקרא לזה, יותר יושבות לנו על העיניים. לא משקפיים שנופלות לנו כל הזמן. משקפות שנופלות, נכון, צודק. יש מצבים שאנחנו ברוך השם זוכרים להרכיב את המשקפיים הגדולות האלו. ולרגע אחד אנחנו רואים עולם ומלואו. אבל המשקפיים האלה נופלות על האף. ואז הרבה פעמים נופלות. אז אנחנו זוכרים כמה סוגים של משקפיים. כן, קודם כל, טוב שיהיה את המשקפיים הגדולות. ומספיק שפעם אחת חבשתי אותם וראיתי, פעם אחת ראיתי את העולם הגדול הזה, הרושם נשאר. יחד עם זה, לא תמיד הרושם מצליח לפרנס את הקשר עם הגידמת והנחה. כן? וזאת שיש לה את הפיצי בגרות, ולמרות זאת התחתנתי איתה, כי סוף סוף היא יהודייה קשירה ואפשר לעבוד איתה את השם. אבל כשהמשקפיים נפלות על האף, פתאום פיצי בגרות מפריעים לי, אתה מבין? אז צריך שיהיה, כן, או שהמבט הגדול משאיר רושם שאפשר לפרנס איתו, אפשר לפרנס מכוחו, כן, את ההתמודדויות בתוך הזוגיות, או שיהיה לי משקפיים נוספות שהן יותר יציבות, כן, יותר יציבות, עם משקפיים יותר קטנות, שמשקיפות על הקשר, לא מהאידיאלים הגדולים והעליונים, אלא יותר מתוך חשבונות יותר נמוכים. כן? יותר נמוכים, יותר, לא נמוכים. חשבונות יותר נמוכים, זאת אומרת, נוח לי, נחמד לי איתה, המידו שלה מוצאת חן בעיניי, כן? היא נעימה לי מבחינה אסתטית, יש לנו שאיפות ורצונות משותפים, כן? זה. אנחנו יורדים למדרגה יותר נמוכה, ומקיים את הקשר מכוחה. כן? אבל צריך לשמור על קשר עין עם המבט הגבוה הזה, בסך הכל מההתמזגות של כל המבטים האלו, בסופו של דבר אנחנו בונים את הזוגיות. אבל בהחלט אתה צודק, שאנחנו לא יכולים לסמוך רק על ההבלחה הזו של הרגע, של אהבת ישראל או אהבת השם שהייתה לנו, ומכוח זה ללכת לסוד שיח, לקחת קלה. כן? זה לא הדרך. כן? זה ברור. זה הערה חשובה מה שאתה אומר. צריך לתת את הדעת יותר מה שאמרתי, אבל מה שאמרתי זה קווים, כן, ראשוניים לדיון או לעיון בסוגיה הזו, כן, זה יפה, כן, מה שואל?
אם מתקפים לא רק על הנתונים טכניים, אלא נתונים גם יותר רוחניים או על המידות, זה גם נכנס בגדה של צמצום וצרות העין, או זה משהו יותר מוצדק?
תלוי תמיד מה אתה, מה התכלית שאתה מחפש, כן, באותו סוג של מבט. האם התכלית היא עונג רוחני? עונג רוחני? כן? אפילו התגדלות נפשית. אני אתחתן, כן? כדי שיהיה לי מידות טובות, כן? יהיה לי מידות טובות. אני רוצה לקנות מידת הענבה. אז אני אתחתן אפילו עם אחת ש... כן, אני יודע מה. כן? אפילו זה... אני, זה טוב, אגב. זה טוב. זה טוב, זה יכול לגרום יציבות מאוד עמוקה בקשר. אבל אפילו זה עדיין פרטי. כל שכן, שיקולים של קנאה, כבוד, גאווה, כל הדברים זה ודאי, ודאי בעייתי, כן? ודאי בעייתי. אבל גם שיקולים רוחניים, כן? התחתן עם אישה שתאפשר לי ללמוד תורה, כי אני מאוד אוהב ללמוד תורה, וזה נורא משמח אותי ללמוד תורה. התחתן עם אישה שמבינה מה זה ערך של לימוד תורה, שהבא ללמד תורה, כן? אפילו זה השיקול של לימוד תורה, כל עוד הוא באמת בבחינת, כן? שאני אלמד תורה, שאני אתמלא, שאני אתקדש, כן? יש בזה נגיעות, אבל הלוואי עלינו. הלוואי עלינו. הלוואי עלינו, בסדר גמור. אנחנו לא מדקדקים על דברים כאלה. כן? אבל עיקר של אותך, בעיקרון, בהחלט יש מקום לשקול ולראות לאן מכוון הרצון הזה שלי, לאיזה גובה הוא מכוון. כן? ככל שהרצון הזה מכוון למקום יותר גבוה, לעשות רצונך חפצתי, כן? ככה הוא מקיים זוגיות הרבה יותר עמוקה, טהורה, כן? באמת אפשר להגיע מדרגות מאוד גבוהות. אז אדם שואל את עצמו, למה הוא רוצה את הבחורה הזו? כן? למה היא מוצאת חן בעיניו? הוא כבר נפגש את החמש פעמים, שש פעמים, כן? וכבר זה נראה לו שזה הולך לקראת עסק רציני. למה? מה מצאת בה? למה? מה מחזיק אותך בתוך הקשר? זרימה, נחמד, שמחים ביחד, טן, 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 טן. לבדוק את היסודות לפני שמניחים את הקומה הראשונה. לבדוק את היסודות. לבדוק את היסודות. צריך לדעת שהאדם יכול להתחתן עם כל בת ישראל כשירה. אם היא זו שהקדוש ברוך הוא הוביל אותה אליו. כן? ואתם מבינים שהקדוש ברוך הוא מוליך את האדם בדרך שהוא הולך. בדרך שהאדם הולך מוליכים אותה. אז אם אתה הולך בדרך של אהבת השם, אז יוליכו אותך לבחורה שלא תיארת לעצמך בחיים שתתחתן איתה. כן? זה לא ששם הוא הוליך אותך רק לאחת ומיוחדת ורק היא. אדם זוכה לזיווג. לפי מדרגתו. לפי מדרגתו. לפי איך שהוא מסתכל על כל נושא הזוגיות, כמו שאמרנו כאן. כן? ואם נוצרה ביניהם שותפות, שותפות אמיתית, יש לתת, צריך להיות פה פסיק, אפילו בלי פסיק. ואם נוצרה ביניהם שותפות אמיתית, יש לתת, כן, אפשר למחוק את ה... ודאי צריך למחוק את הנקוד, את הנקודה שם. ואם נוצרה ביניהם שותפות אמיתית, יש לתת לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם ולהאמין בו ובהשגחתו עלינו. מעניין. כן, יש פה הגדרות מאוד מאוד עדינות, שימו לב. זה הגדרות מאוד עדינות, שאם לא מתאמצים להבין אותם, אז נתקלים כאילו בקיר, בקושיות, או שלא מבינים לגמרי את מה שכתוב כאן, או שצומחות באופן אוטומטי קושיות, אתם מבינים מה שכתוב כאן. כן, אם זו שהקדוש ברוך הוא הוביל אותה אליו, ואם נוצרה ביניהם שותפות אמיתית, יש לתת לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם ולהאמין בו ובהשגחת העולם. כלומר, יש שלב מסוים בקשר, שאם אנחנו נרצה דווקא ללחוץ ולשפוט את הקשר, יכול להיות שנגיע למסקנה שלילית. יש שלב מסוים, זרימה, נעימות, שמחה, שמבחינתנו עשינו את שלנו. מרגע זה, הקדוש ברוך הוא תוביל אותנו לחופה. הוא השושבין. כי אם אתה תתחיל עכשיו לחפש עוד דברים מעבר למה שמצאת, דיברנו על זה אתמול, שאלת העיתוי, צריך מאוד מאוד להיזהר לו להחמיץ את השעה, ודיברנו על כך שהשעה זה אותה הרגשת שמחה וזרימה משותפת. טוב לנו, זורם לנו וכן הלאה. זה חומר הגלם, שמכאן ולך צריך להניח לידי האומן של הקדוש ברוך הוא להוביל אותנו לחופה. אם האדם מתעקש גם פה להכניס את עצמו ולהמשיך להתלבט למרות שהוא מרגיש את הרגשות הטובות האלו, הוא יכול לפספס את הכל. זה המקום של האמונה בתוך הקשר. לדעת שהקדוש ברוך הוא שותף פעיל בהוויית הקשר, ולא לרצות לעשות את הכל דווקא בבחירה חופשית ובדקדוקים, ודווקא אני אחליט על כל שלב. לא, אתה תחליט עד שלב מסוים. זה השלב, כן? זה המידה, זה הרמה של הנוכחות שלך כדי להוות את הזרימה והשותפות, כן, וכן הלאה. מעבר לזה, תן לריבונו שלם, זרום, זרום, זרום. תתעבד על הקשר, זרום, תן לריבונו שלם. אם הגעת לפה, הקדוש ברוך הוא יוביל את זה למקום טוב. כמה קשה להרפות מהאחיזה, כמה קשה להרפות מההחזקה של ההגה. כמה קשה, כמה זה קשה. סיפר לי המורה שלי, מורה לנהיגה לפני הרבה שנים, מישיבת, אני אומר, מבית ספר יוני. מורה מיוחד במינו, אז תוך כדי נהיגה, הוא מספר לי כל מיני סיפורים וכן הלאה וכן הלאה. אז פעם הוא סיפר לי שהוא נהג עם איזשהו תלמיד, ופתאום היה איזה מצב מצוקה בנהיגה, והם כמעט הלכו לקראת התהום, אבל התלמיד לא הרפא מההגה. במקום לעשות את הפעולה הפשוטה של להרפות מההגה, ולהניח למורה להתערב, הוא המשיך להחזיק בהגה בכל הכוח. אבל הוא היה חסר אונים, מוכה הלם. אז הוא החזיק בהגה, הרכב התחיל לכיוון התהום, לשוליים של הכביש, והוא לא הרפא, הוא אומר, עזוב את ההגה, והוא מחזיק. בשבריר השנייה האחרון, האחרונה הוא נתן לו מכה ביד, הוא שבר לו את היד, כלומר. הוא נתן לו מכת קראטה, פה על המפרק. מכת קראטה, שבר לו את היד, והוא הרפא כמובן בכאב גדול, והוא תפס את ההגה בשנייה האחרונה והחזיר את הרחם. כזה כביש. לפעמים שאנחנו מנווטים, כן? אנחנו מרגישים שהאחיזה בהגה היא דבר שאנחנו לא יכולים לרפות ממנו. לפעמים גם מגיעים לתהום. ואף על פי כן, איזה מין עקשנות מוזרה, לא מובנת אפילו. אנחנו מתעקשים להמשיך להחזיק בהגה. אז פה הוא אומר לנו, תרפו מן ההגה. תנו לריבונו של עולם גם לאחוז, נקרא לזה כך. כן? נו, יש את ההגה שיש לו את הבליטות האלה, להחזיק את הידיים. אולי צריך לעשות עוד סט של בליטות, כדי שגם ריבונו של עולם יוכל להחזיק. שארבעה אוחזים בטלית, ארבעה, כן? ארבע ידיים, כן? ידיים שלי וידי השם. כן. זה מה שנאמר כאן, זה תובנה מאוד עדינה, שימו לב, זה תובנה מאוד עדינה. צריך המון המון ענווה ואמונה בשם יתברך, כן? כדי שנוכל באמת לפנות לו מקום, זה התנאי להצלחת הזוגיות. יש לתת לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם, ולהאמין בו ובהשגחתו עלינו. שלא לחינם, הוא הביא אותי עד אותה פגישה שישית, עם כל אותם הרגשות באמת באמת מיוחדות וטובות. תפקידנו, כן, אז מה תפקידנו בכל הסיפור? תפקידנו הוא רק לא לעצור את הפעולה האלוקית המתרחשת בנו, כן? ולהיפגש מתוך המבט נכון. אז נגיד ככה, לסיכום. מה זה לא לעצור? לא לעצור, פירוש הדבר, זה לזהות את המקום שבו אנחנו פעילים, ועל הפעילות שלנו כבר דיברנו, מה המקום הפעילות, מרחב הפעילות שלנו, הוא בבדיקות של שאיפות ורצונות, כן? תכונות נפש והתאמה אסתטית, זה המקום שלנו, אבל צריך לזכור שגם פה הקדוש ברוך הוא נמצא. גם בזמן הפעילות שלנו והשיפוטיות שלנו, גם פה נמצא ריבונו של עולם, שזימן לנו את הבחורה הזו, אבל בכל אופן, השלב הזה הוא בחוויה נתפס כשלב יותר עצמאי ובחירי, וטוב שכך. והקדוש ברוך הוא רצה שכך יהיה, כדי שאנחנו נראה, קודם כל לעצמנו, אבל גם שנהיה זכאים, שאנחנו יודעים לפעול על פי אמות מידה נכונות. בזה אנחנו שותפים, הקדוש ברוך הוא, בזה שאנחנו נוהגים ביושר, כן? בשכל בריא, בגישה נכונה, כן? אלו הבדיקות שעליהן דיברנו. אחרי שעשית את זה, אתה משוחרר. מכאן ואילך, מה שצריך להגיד זה רק התנשאי לי. תנשאי. אם אתה אומר התנשאי לי מתוך ההבנה שהקדוש ברוך הוא פועל פה, ההמשך כבר, כן? שהוא גם כמובן, ההמשך ודאי וודאי שהוא קשור בפעולות שאתה תעשה, אבל תהיה סיעתא דשמיא גדולה בפעולות שתעשה. בזה ששיתפת את הקדוש ברוך הוא, לאל גומר עליי, כן? שהוא גומר את הפעולה שאני התחלתי. ברגע שאני מניח לו את המקום, אז יש ברכה גדולה על הקשר. ברכה גדולה על הקשר. גם איפה שאני פועל באופן ישיר בתוך הקשר, וגם, כן, כל מיני ניסים קטנים, ניסי ניסים בלא מיסים. כן? ממש מתרחשים בתוך הקשר, והכל הולך למישרים בעזרת השם. להאמין בו בשכחתו. תפקידנו הוא רק לא לעצור את הפעולה האלוקית המתרחש בנו, על ידי פעולות נכונות שמאפשרות הזרמה של הפעולה האלוקית, ולהיפגש מתוך מבט נכון על שתי חלקיו, עד להחלטה, או עד, כן, סיום ההשתדלות שלך, וממנה ואילך. אלו שתי השלבים, אלו שתי השלבים. אם נפגשים, כן, הוא חוזר על זה, זה מעין סיכום, אם נפגשים ונוצרת תחושת השותפות והרגשה הטובה ביחד, שמבוססת על מבט נכון זה על זו, אפשר בהחלט להתקדם ולהחליט על נישואין בעזרת השם. אלו שתי השלבים, כן? להיפגש מתוך מבט נכון, פעילות הדדית נכונה מדויקת, ומנקודה מסוימת, כן? להניח לריבונו שלהם לקחת את הקשר, כן? למרות ששם אנחנו לא פעילים כפשוטו, אדרבה, אנחנו מבטרים על הפעילות ואומרים, מעת השם הייתה זאת, מעת השם הייתה זאת, נגילה ונשמחה. מעת השם הייתה זאת, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה. כן? זה היום עשה השם. כן? להתבונן על המעשה האלוקי, שהוא לא קשור להשתדלות שלנו, ולשמוח בזה. לשמוח בעיתוי שהגענו אליו, שפה נתנו מקום לגילוי אלוקי. לקח את הקשר אל חתימתו, כן? אל חתימתו, אל בירורו הסופי. אפשר בהחלט להתקדם ולהחליט את הניסויים בעזרת השם. יחד עם הרצון להיות אמיתיים עצמנו, צריכים להיזהר מדמיונות. מי שמדמה, כן? מי שמדמה. שעליו להרגיש רגש עז של אהבה, כדי להחליט להינשא. והוא מחכה לו, ודרך כלל יגיע להחלטה שלא להינשא. זה מה שאמרנו מקודם, שרוצים לבדוק את הפרטים. אם רוצים להגיע להכרעה, שהיא מתבססת על הרגשת אהבה עצומה, פנימית, אדירה, אינסופית. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. מה שאנחנו קוראים פרפרים בבטן זה לא אהבה, זה רגשות. כן? זה לא אהבה. אהבה זה משהו אחר לגמרי. אהבה זה דבר שאפשר לזכות לו רק אחרי חיים משותפים במשך שנים. רק אז אפשר להבין בכלל מה זו אהבה, או להתחיל להתקרב למושג של אהבה. אנשים שחיו ביחד, ניסו, חוו דברים ביחד, הקריבו למען השני, אז מתחיל להתנוצץ אותו רגש מופלא שנקרא אהבה. מה שקוראים אהבה זה לא אהבה. מי שירצה להתחתן דווקא מתוך אהבה קבועה, מתמדת, רציפה, ולא רק להינשא על הגל הרגשי המשתנה, אין לו סיכוי להתחתן. אין לו סיכוי. כמו שראינו כאן, החומרים שמהם בנויה ההחלטה, כן, הם חומרים הסתברותיים, הם חומרים שמעידים על פוטנציאל שיצא לפועל, כאשר אתה תעמוד איתה מתחת לחופה, ותקבל על עצמך את חיובי הכתובה, ותיכנס איתה לבית אחד, כן? ותהיו מחויבים זה לזה. אז לאט לאט תוכל להרגיש מה זו אהבה. אבל בשלב הראשוני, אין בכוחו להביא לאהבה. אנשים טועים וחושבים שהרגע שמרגישים כלפי פלונית אלמונית, זו אהבה. אבל הם עתידים לחוות בלי שום ספק את ירידת המפלס של האהבה במרכאות הזו. ואז הם עשויים להיות במבוכה. במקום להתבונן על הפוטנציאל שהם יצרו במו ידיהם, במהלך הפגישות, היינו הזרימה והשמחה, ולהבין שיותר מזה אי אפשר כרגע, ולסמוך לקדוש ברוך הוא, ועל מאמציהם ועל בחירותיהם. במקום זה הם מחפשים את האהבה. הם רוצים שהסוף יהיה בהתחלה. שמע, אם האהבה הייתה בתחילת הקשר, לא צריך להתחתן. יען כי לא חסכת את בנך את יחידך, מכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שכוונתו של אברהם לשחוט את בנו בלי שום ספק. אז הוא אמר לו, אל תשלח אתך אל הנער, לא צריך כבר לבחון אותו. אם אתה היית אוהב את הבחורה שהכרת שש פגישות, היית אוהב אותה באמת אחרי שש פגישות, לא צריך להתחתן. עסקי ואחתי, כן? תעלה אותו ותוריד אותו. לא צריך לשחוט אותו. אני רואה בלב שלך פנימה, שאתה ודאי מוכן לשחוט אותו. אם אתה היית אוהב אותה במהלך הפגישות, ממש לא צריך להתחתן. עסקי ואחתי. זהו, כבר הראית שאתה יודע מה זה נישואין, אתה כבר אוהב אותה, לא צריך להתחתן איתה. אין שום צורך, זה מיותר לחלוטין. אין תכלית לנישואים שלכם, אתה כבר אוהב אותה מההתחלה. אבל הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, אני אומר את זה בצורה קומית, ברור לכל אחד שהדבר הזה בלתי אפשרי. לכן כל מה שאפשר להרגיש בראשית הנישואים, כן, זה הרגשות אחרות, אבל זה לא נקרא אהבה. טוב, נעצור כאן, נחזור לזה, זו עוד השם בחשבון. מישהו שיזכור לאן הגענו, תסמן לך שם אושר לאן הגענו, כדי שאני לא נפסבד עשר דקות, להיזכר, עד שיגיע חשבון. טוב. אז תאספו לי את הדפים, אנחנו בארבע, בעזרת השם, נתחיל את השיעור השני.